שלום לצופים, שלום למאזינים. שוב אנחנו מדברים במבט אל התשובה עם רב יואב מלכה. אנחנו כבר כמה וכמה מפגשים, התקדמנו הרבה גם בסיפור החיים שלך הרב, וגם בסוגיות שבעצם עולות מתוך הסיפור, מתוך המשמעות, מתוך הניסיון, שהן רלוונטיות לתמיד, שהן רלוונטיות לכולם. דיברנו פעם אחרונה על איזשהו צמד, צמד חמן, של שני מושגים, מהות ותהום, שמותם אותיות אתה רמזת והגדרת בעזרתם את הסוג של המאזן כוחות כביכול בתוך הנפש, שמכוון כל אדם איכשהו כנראה לשאת עיניים אל מחוץ אלו, למקום רחב יותר. בוא נתחיל מפה ונתחבר לגלגול הבא, לשלב הבא בסיפור אישי שלך, ונראה לאן זה ייקח אותנו.
כן. אז שלום, גם לצופים, גם למאזינים. נכון, דיברנו על עניין של מהות ותהום, ואולי הייתי מקביל את זה למושג יותר עממי. איך אומרים, מה שלא הורג, מחשל. מה שלא הורג, מחשל. אנחנו מוצאים את זה גם בטבע, אגב, חזיון שהוא קיים אצל בעלי חיים, למשל, ביצת הפינגווין, כן? ההורים לא שוברים את הביצה, למרות שהם נוכחים שהם במעמד המופלא הזה של הבקיעה, הם לא עושים שום, לא נותנים שום עזרה פיזית לאפרוח שנתון בתוך הביצה. ומי שיודע, ביצת פינגווין, העובי שלה הוא 1.5 סנטימטר, או משהו כזה, כמדומני, של סידן קשיח מאוד, שצריך לעמוד בתנאים של הקוטב הדרומי. ושמגיע שעת הבקיעה, האבא והאמא נמצאים שם. זה אחרי שהאמא חוזרת מהמסע ארוך בים של 1.5 חודש, חוזרת עם בטן מלאה בדגים, והאב צריך לשמור על הביצה בין כפות רגליו, הוא עושה איזה משך חודש וחצי של זמן היעדרות. והנה עכשיו הם שתיהם מגיעים בדיוק למועד של הבקיעה. ונשמע טוק טוק מתוך הביצה. הם לא מעיזים לעשות שום פעולה אקטיבית, לעזור לאפרוח לבקוע. הם מעודדים, הם משמיעים קולות. פורסים כנף, משמיעים קולות. אבל הוא מנקר מבפנים. פתאום איזה סדק קטן שבקטנים. כמה אנרגיה צריך להוציא כדי לבקוע מן הביצה. והם רואים את הסדר, הם כך רוצים כבר לראות אותה באוויר העולם, אבל הם לא ייתנו את המכה עם היד, שום אופן. עד שהוא יוצא בכוחות עצמו, מיד כמובן נטפים אותו בפוך הנפלא שלהם, כדי שסופות השגל לא יסחפו אותו ויקפיא אותו למוות, וכך מתחיל מסלול החיים שלו.
בעל תשובה קטן.
בעל תשובה קטן.
מה נמשל?
תהליך הבקיעה הוא תהליך מאוד מורכב. הגרעין הפנימי שהתחלנו לדבר עליו בטיול השחר, שאפילו הציץ שוב והכריז על מציאותו בשבת בר מצווה בלוי. ואחרי זה טוויסט מדאיג בעלילה בסוגיית הסם, כן, שהוליד המשבר. הצבא, כל הדברים אלו, הם בעצם מהווים את התשתית של חדר לידה או של חבלי הלידה. סוג של נכסה ונגלה, הגרעין. הוא נכסה ונגלה. ואנחנו בעלילה הזאת. בעלילת הסם, שהייתה חד פעמית, ואני מדגיש את זה, כי אני לא רוצה עכשיו פה לבוא וליצור איזה רושם כזה, כי לא חייבים לעבור דרך הסם כדי. זה נסיבות החיים שלי. אני לא מציע את זה לאף אחד. אני מסביר איך זה קרה אצלי.
זה לא איזה מפתח.
לא מפתח, ממש לי. זה מה שהיה אצלי. אני רוצה לומר, אמרתי, זה שחוויית הסם, היא, אם אנחנו זוכרים, איך התייחס לי לגעיית הפרות.
נכון.
מוג לב, עריק שכמותך, ברחת מן החיים, חזור לחיים וחרוש בהם במחרשת חלומך.
כן.
זה היה המסר. המסר הזה הוא מעודד. הוא מעודד. מסר מעודד שבהחלט נותן תנאים טובים לגרעין. אותו גרעין שמתאמץ להיוולד, הוא פוגש אותו. הוא פוגש אותו, הוא מתכתב איתו, הוא מעודד אותו. בלי שאני אפילו יודע, הוא מודע לזה. אבל החוויה של סם, יש בה גם בחינה של סם-טם. ושמתם את דברי אלה, אל תקראי שמתם, אלא שמתם. יש בו גם צד חיובי. אחרי זה באה תקופת הצבא, שהוא מבחינתי חורף ארקטי. חורף. סליחה שאני אומר את זה. אני לא אידיאליסט גדול, ולא מצאתי את הכוחות להיות רב פעלים בצבא. אני הייתי מאוד קנאי לעובר הקטן שיש בתוכי, חלוש כל כך. עכשיו להביא אותו לתנאים כאלו, הוא עוד ימות בתוך הרחם. זה החוויה שאני חוויתי. היו אחרים שלא היה כמוני, הרעיות שבחבורה. הייתי בנחל בני משקים, שהיה אז מקבילה של צנחנים, אני יודע מה. כולם הרעיות, נפלים של טייס ושל שייטת, כולם. ואני כזה משלבים כל כך ראשונים, שאולטרסאונד, שהוא מסתכל פנימה אל תוך הרחם שלי, הוא רואה שם גרגיר אפונה קטן. תקווה עצומה יש בזה, זה היה קטן גדול יהיה, מצד שני, צריך להיזהר עם הבטן הזו. אישה בהיריון לא יכולה לעשות כל דבר, היא צריכה להיזהר. זה הסיפור, הנה, זה, הצבא אם כן, זה, 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 זה עוד איזשהו מימד, שקצת כלפי חוץ לכאורה, אוסיף להסתר הפנים. לכאורה.
כן.
אוסיף להסתר הפנים.
אבל קצת במובן שלילי, נכון, אם אני מבין נכון. זאת אומרת, יכולת להגיד יותר, הצבא לא מתאים לי. אולי מסובך יותר להגיד, אני עכשיו צריך משהו אחר, כזה וכזה, על מנת לפתח משהו נוסף. זה יותר חיובי, יותר שלילי. זה יותר נגד הצבא, יותר בעד מה שאולי קורה אצלך, ואתה אולי עוד לא יודע לקרוא לו שם.
בעד מה שקורה אצלי. אגב, זה דבר שכיח, היום יותר שכיח. בזמננו, לא עלה על דעתו של קיבוצניק לומר דבר כזה. זה לא ייתכן שאתה לא מתגייס, ואם אתה מתגייס, ושאתה מתגייס, אתה מתגייס ליחידה קרבית דווקא, זה לא משנה מי אתה, זה לא משנה באיזה שלב עיבור אתה נמצא. כקיבוצניק, אתה הטובים לנחל, הטובים לצנחנים, הטובים לטייס, אתה מוצא עצמך שם.
מה אתה מעמיד מול זה בעצם בתקופה הזאת? הבנתי, הצבא לא בשבילי כרגע, מה אתה אומר כן לעצמך?
אני מבין. זה לא פשוט.
בטח לא.
תראה, אני לא עבריין. אני לא עבריין. אני סך הכל די איש חוק, אבל הצבא גרם לי לעבור כמה גבולות. שכתוצאה מהם מצאתי את עצמי לא פעם, במה שנקרא כלא צבאי. לא בגלל שאני עבריין, מחוסר יכולת לעמוד במשימות. חוסר יכולת, אני לא אפרט את הדברים כאן. אבל אני פעמיים הייתי תקופות זמן מסוימות בכלא.
דווקא היום זה יכול לקרוץ לכל מיני אוכלוסייה.
לא רציתי את זה, אבל לא יכולתי לעמוד במשימות. אני אומר את זה כאנקדוטה, אבל זה קריאת כיוון לכל הסיפור שלי בצבא, להתנגשות העצומה שיש בין הצורך הנפשי שלי, באותם זמנים, להמשיך ולעקוב אחרי העובר, לנטר אותו, להעניק לו את, 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 את התנאים המיטביים, לעומת הדרישות של הצבא. אנקדוטה. אני מלא את תפקידי, כן, כבר לא הייתי בנחל, יכול להבין שבנחל לא שרדתי יותר, לא יותר מדי זמן, אחרי עבירת משמעת, קשה מאוד מסכנת חיים. לא יכולתי להמשיך לשרת בנחל, הם הרחיקו אותי מהיחידה, ושירתתי בנון מם. ובנון מם הייתי בכלי, טילים, טיל קרקע אוויר, נקרא צ'פרי, לא משנה. וכשאני הייתי צריך להיות בתא הכוון, באופן משימתי, קל וחומר באימונים, תוך כדי מילואי משימה בסיני, לפני הסכם, השלום עם מצרים, סיני הייתה בידינו עדיין, שער המשך, כל זה, תוך כדי מילואי משימה ומעקב, אחרי מטוס עוין במרחב, בתא הכוון, אני מנגן בגיטר. אני מנגן בגיטר. מנגן בלוז כזה, מרגש, מנסה לשמח את עצמי, מנסה לתת ביטוי לרגשות שלי בנגינה. מנסה לעקוב אחרי הבכי של העובר פה בפנים. ומנגן. מנגן. רגש כזה, רגש כזה, יש רגשות שבאו לידי ביטוי באיזה ג'אז קטן כזה, יש רגשות בדרך כלל באו לידי ביטוי בבלוז. לא בבלוזים המהירים, אלא יותר באיטיים. 12 תיבות, בלוז איטי, עמוק, רגיש. כך אני ניסיתי לסעוד את העובר. אבל לפתע נפתח תא הכוון מאחוריי. נפתח ביתיות, אני שומע את הקליק. אני לא מפנה את הראש. אני רק שומע את המפקד אומר לו, מה זה צריך להיות? ואני שותק. תזכיר לי את זה אחרי זה. ורותקתי לכמה שבתות. וזה היה סינריו חוזר על עצמו. לא יכולתי להיות נאמן למשהו שמרחיק אותי מעצמי. ובמצבים של ספק והתלבטויות, הייתי מכריע לטובת עצמי. ושם הייתה עבירת המשמעת. שם התהוו עבירות המשמעת, במקומות שאני העדפתי את ההתכנסות פנימה, את המעשה שמדגיש את הנאמנות שלי לעצמי, על חשבון משימה כזו או אחרת, על חשבון מילוי של פקודה כזו או אחרת. שוב, אני לא אדם רע, אבל בנפשי היה הדבר. הדבר הזה חזר לעצמו לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש. הצבא היה תקופה שאני נאבקתי על הגרעין הפנימי שלא ירד לטמיון. שלא ירחיק, שהצבא לא ירחיק אותי מעצמי. הייתי אוסף בקבוקים בבסיס בתל נוף כדי לקנות גיטרה. בלילות, בלילות ירח במיוחד, הייתי מחפש בקבוקים, כי אז אפשר לראות את הבקבוקים, הם נוצצים בחורשות. הייתי אוסף אותם, כבר שכמו מסתייע רגיל, שאני מגיע לשם עם הארגזים שלי, נותן לי את הפדיון, בסך כך וכך עשרות שקלים. עד שאספתי את הסכום של 300 שקלים, נסעתי לתל אביב.
שקלים ישנים.
כן, כן, שקלים ישנים. הייתי נסעתי לתל אביב, 300 שקלים, וקניתי את הגיטרה הראשונה. והם יושבים בערבים ככה בסוללה, בחצר של הסוללה, מנגנים, וכן הלאה. טוב, זה מותר, זה בסדר, זה מותר. אבל הצבא שלי היה מורכב בשתי המסלולים האלו. המסלול הצבאי בבחינת ההכרח לא ישובח, אולי אפילו יגונה, והמסלול הנפשי, שניסיתי כמה שיותר לסייע לו ולהעניק לו תקציבים. זה הסיפור של הצבא. זה הסיפור. סיימתי 3 שנים. בלי חופשת שחרור. כי בתקופת חופשת שחרור הייתי בכלא. 21 יום.
לאן מתקדמים מפה? מסיימים צבא, הכל פתוח. חול היה אופציה? באותה תקופה?
אני רוצה לומר משהו.
מה?
אני הייתי בטוח שברגע שאני משתחרר, אין מאושר כמוני. יש לנו איזה מין כזו בדיחה. כשאני אשתחרר, אני אקשור את הקידבק עם חבל, ואני אלך ברגל עד, לעד, עד לבקום. אין מאושר מני. סיימתי את הצבא, לקחתי את הקידבק, נסעתי קודם כל לתל אביב, לחנות מנגו, חנות תקליטים, קניתי תקליט חדש של רוי ביוקנן, של ג'ף בק, לא זוכר, והיו אלילי הגיטרה שלי, כן, שמהם קלטתי המון המון אנרגיה שסייעה לי, להציב את סימני השאלה בחיי, בעיקר סימני השאלה, בלי סימני קריאה.
כן.
ונסעתי לתל אביב, קניתי את התקליט החדש, לא זוכר בדיוק שמי זה היה, רוי ביוקנן, או ג'ף בק. יש לי תקליט, אני מגיע לקיבוץ, יש לי את הפטיפון, הוא ממתין לי, ואני יושב להקשיב זה. נסעתי לבקום, קיבלתי את דמי השחרור, או, אם לדייק, עם דמי השחרור, קניתי פטיפון. קניתי פטיפון. בתל אביב, קניתי גם שתקליט, ונסעתי לקיבוץ. נכנסתי לחדר, הייתי בטוח שמרגע זה אני מאושר. אבל מצאתי את עצמי בדיוק באותה נקודת כיפאון ושיממון שאפיינה את מצבי בקיבוץ לפני השירות. כמו שאומר השיר, כן, אבל אותה התפורה, כן, הבא בשפת ירדן, חולה, מאומה לא קרה, אותו הדבר. חזרתי לאותו השיממון, בלי שום מומנטום. שום מומנטום, שום כוח תנה, שבכלל היה מסוגל לפתח את העלילה בכיוון הרצוי. מצאתי את עצמי שוב ברפת. הפרות קצת התפלאו לראות אותי אחרי תקופה ארוכה שלא הייתי. הייתי רפתן ונערותי. הגעתי פתאום, שוב אני רואה את קלנית, שוב אני רואה את ורדה, שוב את הפרות הנפלאות האלה, כל אחד עם כמות החלב שהיא נותנת, כמה כבר נפטרו במהלך הזמן שלא הייתי בשלוש שנים האלו. יש פרות חדשות, צעירות, נמרצות, שיעניות בכמות החלב שלהם, ממש כן, הוא שכן. אבל הכל חזר לעצמו. הכל קפה. פשוט קפה. הרגשתי שאם אני עכשיו קופה, הביצה יכולה לקפור. של הפינגווין. אם עכשיו אני לא עושה פעולה של חימום, הביצה יכולה לקפור. בחוויה שלי, אני עשוי לחוות חוויה של מות העובר. האמת שזה נורא הבהיל אותי. באופן ספונטני התחלתי לשוטט בארץ, לחפש חברים, מכל מיני תקופות. מכל מיני תקופות.
כן, זה בעצם מצב שבו אתה צריך אולי לקחת את המשכות בידיים שלך, מאשר לתת למציאות להוביל אותך כמו
המצב. בדיוק, בדיוק מה שאמרתי לעצמי. הים סוער, אני באיזשהו ספינה, אם אני לא לוקח עכשיו את המושכות ליד, ואני לא מכוון את עצמי, הלך עליי. כך הרגשתי. אין לי תקווה. אני פשוט שוקע בתוך שיעמום נורא, צריך להבין. אני לא נגד הקיבוץ. יש לי המון המון זכות ללמד על קיבוץ. אני גם לא אומר שיותר טוב מאחרים. אחרים נהנים מהקיבוץ ואתה סובל? לא, מי אתה שתבוא ותגיד שהקיבוץ לא ממלא אותך בתוכן? אני לא יודע להשיב על השאלה הזו. אני לא רוצה להגיד שאני טוב מאחרים. לכל יותר אני יכול להגיד שאני אולי רגיש מדי. ואני לא מתפרנס מהמזונות שאחרים מתפרנסים. אני רגיש מאוד. יש אנשים שיכולים להסתדר עם אוכלים גסים יותר. הם יכולים להיות מזינים מאוד. אבל יש להם קיבה חזקה. אולי שתי קיבות. הם מסוגלים להקל ולחלץ את אבות המזון משגרת הקיבוץ היומיומית. אין לי את הקיבה הזאת. הנשמה שלי היא מאוד מפונקת. היא צריכה מזונות. מזון מלכות. מה אני אעשה? אני לא אומר שאני טוב מכם. ממש לא. אבל מה אני אעשה עם הנשמה שלי? שצועקת בקולי קולות, היא אומרת, אני לא יכולה ככה, אני רוצה מזון אחר, מה אני יכול לעשות? הנפש לא תמלא. זו הייתה הבעיה. לא יכולתי להתפרנס מהמזונות התרבותיים של הקיבוץ. למרות שאבא, אם אני משוכנע שחברים שלי ידעו לתפקד יפה בתוך המציאות הזו, ידעו להפיק עונג בלתי רגיל מהפלחה, מעבודה בפלחה, ועבודה בדגים, כן? בסדר גמור, אין בעיה, ידעו אפילו להוציא איזה אידיאלים, התמסרות, כן? לא יודע, בניין של הקיבוץ, ביסוס הקיבוץ, כלכלת הקיבוץ, ידעו לראות בזה ערכים, אני לא ידעתי. אני נמשכתי לתוכן אחר, שלא יודע לקרוא לו בשם. ורגליי לקחו אותי לחפש חוויות אחרות. תוך כדי שאני מתלבט אחרי הגיוס, אחרי השחרור, פונה אליי אחד מאנשי הממסד בקיבוץ, המהוגנים, ואומר לי, היית רוצה לשקול תקופת הדרכה בצופים, בתנועת הצופים? אתה יכול להגדיר לי את המשימה יותר טוב, גדעון? העניין הוא כזה, הקיבוץ שלנו נבחר על ידי תנועת הקיבוצים, ללוות את כיתה י' ב' בשבט דיזינגוף בתל אביב, שבט הכרמל בחיפה, ושבט מודיעין בירושלים. אנחנו אמורים להדריך אותה במשך שנת י' ב' שלהם. איך מקימים קיבוץ? בשנת י' ג' הם מקימים קיבוץ. היום זה קיבוץ ללים. קיבוץ ללים הדרום. הוא קם על ידי גרעין של שבט דיזינגוף בתל אביב. הוא מסביר, אתה צריך לבוא עם פלקטים וחומר שאתה תודרך בדיוק מה להעביר, ומדי שבוע לתת להם פעילות אחת בשבוע. בימי רביעי, שעות הערב, לתת להם את תורת הקיבוץ, להנחיל להם פרקים פרקים. מהלך השנה, אתה נותן להם את הבסיס, אז הם יורדים לשטח, יש להם מלווה מטעם הקיבוץ, שמעביר אותם בהקמה עצמה, אתה בשלב התיאורטי. מה דעתך?
זה כבוד? זה מחמאה?
זה בדיוק מה שאלתי את עצמי.
זה דחיקה לפינה?
יפה. אני נציג הקיבוץ? המקום שאני לא מוצא בו את חדר הלידה שלי, כן? האידיאלי. אני אלמד עכשיו אנשים להקים קיבוץ. זה לא הסתדר לי בראש. אבל אמרתי לעצמי, רגע, שנייה, יש פה בני נוער. זה לא איזה קוזקים שכל היום רק התעסקו בהק... הם גם בני אדם. יש להם נפש, יש להם לבטים. אולי נוכל גם להרוויח את הפן הזה? אולי נוכל להרוויח איזשהו ערוץ של תקשורת אנושית משמעותית? שבקיבוץ אני לא זוכר לה, כי אין עם מי לדבר על הלבטים הנפשיים שלי. אולי מטבע הדברים שהם נמצאים בעיר, הם יותר פתוחים לשיח הנפשי, ללבטים הנפשיים שלהם. כך אמרתי לעצמי, שהדברים עמדו נגד עיניי. המורה, המנטור, כן, שמדריך להקים קיבוץ, ולעומת המחפש שעשוי לפגוש זרמי נפש נוספים של נערים ונערות מתבגרים. גיל י' ב', זה לא ילדים קטנים.
כן.
זה כבר חלפה שנות אטום, אטום כבר, שלום לתמימות.
לא מזמן היית שם בגיל הזה, ולא היה לך בכלל קל.
ממש לא. אבל יכולתי לשתף איש בקיבוץ בזה.
אז אתה אומר...
כי השיח הזה הוא לא לגיטימי בקיבוץ, אבל פה אולי בעיר, הם הרבה יותר פתוחים לזה. זה יחיית הכף. זה יחיית הכף. נתתי לו תשובה חיובית. למחרת, הגענו לדירה שלנו, ברמת חן, שם כביש הטייסים, והגעתי לפעולה הראשונה בשבט דיזינגוף. נערים ונערות בגיל י' ב', נפלאים. נפלאים. מלאי עוצמות חיים. שלום, קוראים לי יואב. אתם יכולים לתאר עצמכם, שאני בא מקבוצת כנרת, סיפור לכם ודאי. נפל בחלקי, העונג. אבל נצלח את זה ביחד, בעזרת השם, בהצלחה. ללמד אתכם כמה פרקים שיעזרו לכם לגשת למשימה המעשית של הקמת הקיבוץ בשנה הבאה. אני אשתדל לעשות את תפקידי היטב. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא רוצה רק את הכובע של המדריך בהליכות הקיבוץ, הקמת קיבוץ. אני גם בן אדם. וכבן אדם, אני לא בהכרח קיבוץ. אני בשתי הכובעים, אני גם בן אדם שעובר תהליך, מעניין, מורכב, ואני גם קיבוצניק. הייתי רוצה ששני הכובעים האלו יבואו לידי ביטוי, במפגש שלנו במהלך השנה. עבירה מספר אחת.
לא עושים...
אם היה שומע אותי עכשיו גדעון, הוא היה מעיף אותי מכל מוזיקות. זה לא מועדון לציפורי נפש. יש לנו פה משימה, אסור להגיד דברים כאלה. לא התבייש לי להגיד להם את זה. הם מסתכלים אחד על השני. מי זה האיש הזה? מה זה? זה טון קיבוצי? מה זה? זה יותר מזכיר לנו את מה שאנחנו עוברים. אבל קיבוצניק שבא בשם הקיבוץ, זה אידיאל. צריך להבין מה זה קיבוצי, מה זה? זה היה ראש האולימפוס של החברה הישראלית. בא לנו פתאום קיבוצניק עם לבטים, עם סימני שאלה. מה הדבר הזה? זה יכול להתאים לאידיאל של כיבוש השממה? להקמת קיבוץ? לא שאמרו את זה בכל רם. ראיתי על הפרצוף שלהם, שיש להם רגשות מעורבים. מצד שני, מצד אחד, הם לגמרי מסורים להקמת הקיבוץ למשימה. מצד שני, יש להם צד לא פתור בתוך הנפש. שהאמירה הזו שלי פתחה להם פתח. אתם מוזמנים לדבר גם על זה. אני אדבר איתכם, תלמידים יקרים היום, דברים שהם על גבול המשימה והנשמה. זה היה הטון של השיחה הראשונה. טוב, נגמרה השיחה. אז קרה מה שכבר סיפרתי, בקיצור. הם קראו לי והזמינו אותו למסיבת ערב. ואז בביתה של אחת החניכות, אולי היום בת 70 כבר, דפנה תוקת לי. ההורים שלה, אבא שלה קבלן גדול בתל אביב, בעלי הון, ההורים נסו לחוץ לארץ, הילדה קיבלה את הבית. כמובן שהזדמנות נהדרת למסיבות הערב. שם עשו את המסיבה באותו ערב. מסיבה, תרקודים, מסיבה, מוזיקה קצת, פותחים את המסיבה קודם כל בדדלוק. יושבים במעגל גדול, אחד את התלמידים, אחד החניכים, עם קופסת פח, כן, עגולה וגדולה, עובר, פותח את הקופסה, מחלק לכל אחד, מוציא סיגריה, מוציא. מגיעים אליי, המדריך, תרצה סיגריה? מה זה הסיגריה הזו? בלי פילטר. אני מעדיף סיגריה טיים עם פילטר. המדריך, אמרת שאתה מיוחד עם סימני שאלה, ואתה לא יודע מה זה מריחואנה? אמרתי לו, בסרט הזה כבר הייתי. התנסיתי בחשיש פעם אחת בחיי. את יודע מה הייתה המסקנה שלאחר מכן? שאני רוצה את המציאות ולא את הדמיון. אני יודע לאן זה לוקח, ואני רוצה להפיק את זה בדרכים כשרות, בעמל אמיתי. בסדר, רצונך, כבודך, בוא ממשיך. זה היה הערב הראשון עם תלמידי אוכני חי בשבט דיזנגוף. היה מאוד מעניין. אני הייתי נוהג, ופה אני מתחיל עם הטוויסט, כן, של הפאזה הבאה בתהליך התשובה שלי. שאפתי למקסם את שיחות הנפש, את השיחות המשמעותיות, לחדור מעבר למראית העין של הכל בסדר, להיכנס לנפש המתייסרת, ששואלת, שואלת, כן? לא קל היה להיכנס לאזור הזה. זה אזור טיסה שלא קל להיכנס אליו, צריך ליצור אמון. השיחה הראשונה שלי עם התלמידים יצרה אמון משמעותי מאוד. היא למעשה פתחה את הדלת בפניי להיכנס למשפחות שלהם גם. הייתי מדבר עם ההורים. אני זוכר את המפגש שלי עם אבא של מיכל לפיד, זיכרונה לברכה. אחותו של יאיר לפיד. אחד הבתים שהגעתי לה, זה היה שם. ביד אליהו, לבית שלהם. ודיברתי עם אבא. תומי לפיד ישב עם מקטרת וכתב את הטור השבועי שלו, אני לא זוכר בידיעות אחרונות המערים. בצד שיחק ילד כבן 10. יפה תואר. זה היה יאיר. ואני משוחח עם תומי. ומספר לו, מה המשימה שלי במשך השנה? הוא מאוד התרשם מהגישה הכפולה הזאת. מאוד מעניין. אתה מנץ', אתה בן אדם. הייתי הולך לבתים והייתי מדבר עם תלמידים. משוחח איתם. הם היו פותחים בפניי פרשיות בינו לבינה. אהבות נחזבות.
זה משימות שאתה הגדרת על עצמך?
לעצמי לחלוטין. זה היה עיסוק צדדי שהייתי עוסק בו לצד ההדרכה. שהייתי מופקד עליה.
ובזה לא מעלת הפעם. לא כמו בצבא כל כך.
יפה.
יפה מה?
אתה שואל שאלה טובה.
אופה.
בשבט הקרמל בחיפה, המערכת היחסים שלי עם התלמידים הייתה עמוקה הרבה יותר. ושם הגדלתי לעשות. שם השיח הנפשי היה כל כך מפותח, גם ברמה אישית, עם תלמידים. המון תלמידים היו פונים אליי, לשוחח איתי. נעשיתי כאילו מנטור, יותר מקשיב. מקשיב, נכנס ממש לתוך השפה הנפשית, בתיאורים, תיאורי המצבים של התלמידים. התחלתי ללמוד את השפה, להבין אותם טוב יותר, להבין את עצמי, מה קורה בי, מה מהות הקונפליקט שמתרחש בתוכי. ושמה, התחלתי לחפש זמנים נוספים כדי להרחיב את השיח הנפשי, עם הקבוצה בכללה, ועם תלמידים. ועשיתי זה על חשבון הפעילות הרשמית. וכך באחת השבתות, בזמן הפעילות, הייתה לי תוכנית להעביר להם פעילות מוזיקלית, להשמיע להם יצירת מופת של להקת קאמל, סנאו גוז זה נקרא, אבז השלג, יצירה מופלאה של להקה אנגלית שנקראת אבז השלג, קאמל, להקה, סליחה, להקה נקראת קאמל, היצירה היא אבז השלג, יצירה של 45 דקות, פחות 35 דקות, להשמיע להם את זה, ולהעלות מחשבות בעקבות המוזיקה. זה היה על חשבון יחידת הדרכה שנקראת סמכויותיו של רכז המשק בקיבוץ. זה היה על פלקט התדריך. שמתי את הפלקט בצד. התלמידים הגיעו מאיזה סרט שהם ראו, נכנסו לחדר ורצו לדבר על משמעות הסרט. שם הסרט היה הנוער לשלטון. שם הוצג איך הנוער הוא שולט בעולם, מכניסים את הזקנים לגטאות והצעירים עד גילאי 30 כמדומני מנהלים את העולם. וזה מעורר המון שאלות אתיות שנוגעים, נוגעות ליחסי הורים ובנים, כיבוד הורים, והם באו נסערים מהספר, מהסרט, והם רצו לדבר על זה. אמרתי להם, לפני שנדבר על זה, בואו נשמע את המוזיקה הזאת, נשוחח עליה קצת. הקשבנו. תוך כדי הקשבה אני רואה את התלמידים, כל אחד ככה מכוון את המבא של המקום אחר, קיבל את האורות, הדלקתי אור אדום, הפעלתי את המוזיקה, ואני רואה את התלמידים אחד ככה. כולם נמצאים בעולם אחר בעקבות המוזיקה. ותוך כדי שמיעת המוזיקה, נפתחת הדלת, ושמש הצהריים הקופחת, נכנסת פנימה לחדר, ומפרה את כל האידיליה הזאת. מי זה היה?
גדעון.
הוא קורא לי החוצה. מה קורה שם בדיוק? מדוע אתה לא מעביר להם את היחידה לסמכויותיו של רכז המשק בקיבוץ? תשמע, הם חזרו נסערים מסרט, המון שאלות אתיות, שאלות שנוגעות, שאלות ממש חובקות עולם. אני לא יכול להשאיר אותם כך עם הלשון מחוץ. זה יחידה מכינה לדיון על הסרט. מי התיר לך לעשות יחידה כזו? זה לא מועדון לציפורי נפש. אתה מפותר. באותו רגע ידעתי שאני אעסוק בחיי בהדרכה נפשית. באותו רגע. החוויה שהעניקו לי התלמידים, היא סללה לי את הדרך להמשך הבירור שלי, אבל בתוך קניית כלים לשאול ולהשיב על מצבי נפש. זה קירב אותי יותר לעצמי.
בטח.
כבר לא הייתי בחוץ. כבר ידעתי לתאר רגשות של ריק, של מילוי, של חיפוש, של מציאה. ידעתי, התחלתי לסמן כיוונים של חיפוש. זה כך נגמרה חוויית העבודה בצפים. יחד עם זה, התמכרתי לעבוד עם בני נוער. נורא אהבתי את השיח הזה. עדיין לא ידעתי לעשות אותו לבדי. ביני לבין עצמי, הייתי צריך את הטריגר של התלמידים הכנים האלו, שיעוררו אותי לחשיבה. לא ויתרתי על הדרכה. הלכתי ליד אליהו, לבית פיליפס, לצופים, בית הצופים. חיפשתי מודעה דרושים. להיות מדריך, מצפים. מצאתי. מחפשים ראש גדוד, ראש גד, בסניף צעיר, שהוקם זה אתה באור יהודה. סניף קטן, מזרחי. 35 תלמידים, ואני ראש גדוד. פגשתי אותם בגישה הראשונה, סיפרתי מאיפה אני בא, מה היעדים שלי בעבודה עם הגדוד. במשימה הראשונה, התלמידים יקרים, אנחנו מוציאים אלון. אתם כותבים סיפורים, וידועים, שירים, אנחנו מוציאים אותו בעוד שבוע. תוך יומיים שלושה קיבלתי חומר לשלושה אלונים.
איזה גילאים אלה?
הם היו תת יו דיו דלף דבט.
כל ה...
אבל כולה שלושה, זה סניף מאוד קטן. קיבלתי את כל החומר. באתי למתנס, ביקשתי תקציב כדי להוציא את האלונים. ואמרו לי שאני לא יכול לקבל תקציב. ההוצאה הזו היא לא הוצאה מוכרת ולא נצרכת לדעתם. ואני אמרתי להם, רבותיי, אתם יודעים מה הילדים האלה מספרים פה בחומר? בואו תסתכלו איזה שירים כותבים. מתי לאחרונה הם עשו דבר כזה? יש פה הזדמנות לתלמידים האלה לראות ולעמוד מול המראה שלהם עצמם. הנה השיר שכתבתי, הנה הסיפור, הנה הוידוי, תן לי את הסכום כדי שאוכל להציל. אתה לא מקבל את הסכום. אמרתי לו, אני דורש ממך, לא בשמי, בשם התלמידים. גירש אותי מעל פניו. והנה העבריין שבי במרחבות. לקחתי את כל החומר, נסעתי לתל אביב, לרחוב יהודה הלוי, רחוב בתי הדפוס. נתתי את החומר. אני רוצה את זה ליום רביעי, זמן המפקד, הפעילות השבועית. באתי למחרת, הכל היה מוכן. ירחתי, נתן לי את החשבונית. באתי למתנס, נתתי אותה חשבונית לאותו אדם. עכשיו כל מה שנותר זה לשלם. את האלונים כבר יש לי. והוא זעם עליי ברמות שקשה לתאר. הלכתי למפקד, חילקתי להם את זה, והתענגתי שעה שלמה. הם הסתכלו, תראה את השיר, תראה את השיר של משה, תראה את השיר של גליה, תראה את השיר. הם כל כך התענגו על זה. ואני יצאתי למילים 31 יום. היה לי דירה, חדר, בעיירה. באור יהודה. זאתי למילואים, חזרתי עם המילואים, חסתי לחדר שלי, אני רואה מישהו ישן במיטה שלי. אני מחכה במטבח כדי לא להטריד אותו. מתעורר בסופו של דבר, קצת הרעשתי. מי שם, מי שם? זה אני, אני בא לשם. מי זה אתה? אני יואב, אני ראש גדוד של שבט אור יהודה. הוא אומר לי, אני ראש גדוד של שבט אור יהודה. אמרתי, אבל אני, מה? לא, ראיתי מודעה דרושים לפני חודש. באתי. הוא פיתר אותי שלא בפני. ופה מתחיל הלילה להתרחב, להסתעף. אבל לא חושב שנוכל לדבר על זה כרגע.
טוב.
אם יש איזו שאלה שאתה רוצה לחתום בה, לרכז את הדברים, או זה פתיח לקראת דיון.
כן, פתיח אחד לקראת דיון אחד. אתה עסקת פה עם נועה, בני ובנות, מה ההבדלים פה? אם יש, משהו שראית כבר אז, שיכולת אחר כך ללכת איתו הלאה?
זה תלוי מאוד. לא הרי תל אביב כהרי חיפה. בחיפה מצאתי בחורים מאוד רגישים, על גבול הנשיים, שהשיח איתם היה מאוד מאוד מפותח וגלוי, לא פחות מהשיחה עם הבנות. בתל אביב, ראיתי גברים, אני עוד רואה מול עיניי כאן, אותו שומע, קראו לו, שומע, שם חיבה שלה. כולם גברתנים כאלה, היה יותר קשה, קשה להגיע אליהם. כן? ומטבע הדברים, השיחה הייתה יותר עם הבנות. לא פעם בנות הביאו סיפורים של קשרים, קשרים מורכבים. כל מיני סיטואציות בקשרים שבינו לבינו. אבל בסך הכל גם הבנים בתל אביב, הם הגיבו בצורה חיובית ופתחו בפניי את בתיהם. אני ביקשתי להיפגש עם ההורים, להכיר את ההורים לפני ולפנים כמה שאפשר, והם פתחו את הדל בפניי, אפילו נוכחים בשעת הרעיונות האלה. נוכחים, נמצאים, משתפים פעולה. אבל יש הבדלים מטבע הדברים בין בני ובנות, ונוסף לזה אפשר למצוא הבדלים בין ערים שונות, כן? ערים שונות, שכונות, זה ממש
אקלימים שונים.
זה מאפיינים שכן, כן, כן, בהחלט.
אקלים תרבותי.
כן, כן.
תודה רב יואב. אנחנו התענגנו, ונראה לי יש הרבה מקום לצפות להמשך.
עזרת השם.
תודה רבה.